דף ט"ו עמוד ב בשורה החמישית. ואמר רבי אלעזר, ברוך תהיה, אמר רבי חנינה. כלומר, יש לנו פה שורה של מאמרים שכולם מתחילים באמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, לכן אנחנו אומרים אותם אחד אחרי השני. עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק, שנאמר ביום ההוא יהיה השם צבאות לעטרת צבי. מה היא לעטרת צבי ולצפירת תפארה? לעושים צביונו ולמצפין תפארתו. מה זאת אומרת עושים צביונו? מה פירוש של צביון? צביון זה רצון, כן? זה בארמית, במארמית. כן, צביון בארמית פירושו רצון. זה בעברית מודרנית, אבל בעברית של חז"ל המילה צביון פירושה רצון. אז מה שאומר כאן, עטרת צבי, הוא יהיה עטרת לאלה שעושים צביונו, כלומר שעושים רצונו. מי שעושה רצונו של מקום מכונה צדיק, ולכן יהיה הקדוש ברוך הוא עטרה בראש כל צדיק וצדיק. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא עטרה בראש? איך הקדוש ברוך הוא עטרה בראש כל צדיק? מה? לא שומע. זאת אומרת, מה זה? חז"ל אמרו אילו תפילין שבראש. שוב זה חוזר לראש, כן? אז אני רוצה להבין, מה זה שהקדוש ברוך הוא עטרה בראש כל צדיק?
שרואים בראש כל צדיק.
את מה?
שם השם.
את שם השם.
לא, אבל גילוי שכינה.
גילוי שכינה, מה זה לראות גילוי שכינה?
בפניו.
זאת אומרת שהוא קורן, זה הכוונה. זאת אומרת שעתיד לבוא כל צדיק יהיה קורן. זה קצת הקטנה של מה שכתוב כאן.
זה נכון.
נכון, אלא פשוט, מה זה הראש? למה משמש הראש?
לשכל.
לשכל, נכון? נכון, זהו, זה, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יהיה בראש כל צדיק? שישיג את השם, שידע את השם, זה וזה הכוונה. כמו שכתוב, עטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זאת אומרת, אז מה מזהיר הרמב״ם בהלכות תשובה? כאן אנשים משיגים ויודעים מהקדוש ברוך הוא מה שלא ידעו לפני כן. כן.
מה זה צבי בארמית?
צבי? רוצה.
צבי זה רוצה?
כן, בארמית? וצבי זה רוצה, כן. לעושים צביונו, כן, זה הדרשה.
לצבעים אין שום קשר.
לצבי, לחיה נקרא צבי. היא ביטוי, היא משמשת כמשל לרצון, כי היא רצה. זה חיה שרצה, והרי לרוץ פירושו לרצות. לרוץ, לרצות. כי הרי הרצון הוא מה שגורם לי לרוץ.
הרצון גורם לי
עוד 10,000. לא, הרצון גורם לי לרוץ, כי לרוץ הכוונה לצאת ממקומו. אלמלא הרצון אין האדם יוצא ממקומו.
זה שני שורשים שונים.
מה פתאום? זה לפי רד"ק. זה לפי רד"ק, אבל לא לפי הדקדוק של רבי מנחם בן סרוק. אתה למדת דקדוק של רד"ק, כי זה מה שמלמדים באולפנים ובבגרות, לבגרות ובספרים ללימוד עברית וכו'. זה מה שמלמדים, את הדקדוק של רד"ק, ששורשו אצל רבי יהודה אבן קורייש מעיירה תיארת. אתה מכיר את תיארת? זה עיירה באלג'יריה, איפה שמשפחת זיני שימשה ברבנות. אבל אז השיטה הזאת עניינה לומר שכל שורש של מילה בעברית זה בנוי משלוש אותיות. אז לרוץ יהיה רש ו צדיק, לרצות רש צדיק ה. אבל לפני הדקדוק הזה היה שיטה של מנחם אבן סרוק ושל רבנו סעדיה גאון ושל דונש אבן לברת, וזה גם השיטה של רש"י, שהשורשים בעברית יכולים להיות של אות אחת, שתי אותיות, שלוש אותיות. ואז לפי זה שני בילים שנחשבות לבעלי שורשים שונים לפי רד"ק יהיו אותו שורש לפי רש"י. ועכשיו, מי צודק? זאת השאלה. מבחינת המבנה הצורני של השפה, רד"ק צודק. מבחינת המבנה של הנפש, זה אבן סרוק שצודק.
נפש של יהודית?
לא כל נפש, כי הנפש פועלת באופן אסוציאטיבי. כן? למשל, כשאדם אומר אחריות, איך אתם אחריות בשפה האנגלית?
Responsibility.
ומה זה response באנגלית?
תשובה.
זה תשובה. אז כנראה שיש קשר אסוציאטיבי בין שני הדברים האלה. מה יהיה לך להשיב שישאלו אותך? זה נקרא אחריות. נכון? אתה רואה דוגמה בשפה זרה לקשרים אסוציאטיביים. ולכן לרצות ולרוץ, אף על פי שמבחינת רדק, מבחינת המבנה הצורני של השפה, זה שני שורשים שונים, מבחינת האסוציאטיביות של הנפש זה אותה מילה. ולכן צבי יכול להיות מלשון רצון. יום, כן. טוב, כן. בכל השפות. אני לא יודע איך זה באקדית.
זה לרצות, זה להשתקף.
איפה? באקדית? מי אמר לך?
זה בערבית, צדיק בית א'
זה השתקפות. זה מה שאני אמרתי לפני כן, שבערבית זה ככה, אבל אתה אמר שגם באקדית. אני לא יודע אם... פעם אחרונה שקראתי רומן באקדית. מה אתה אומר?
מה הוא יוסיף שהוא לא יוסיף עכשיו? הוא צדיק הוא עכשיו.
כן. הוא ידע את השם. נכון, כי בעולם הזה יש הרבה רע, ולכן הרבה ידיעות שיש לנו דרך אמונה ולא דרך המציאות. כמו שאנחנו יודעים שהשם אמת, אבל אתה לא רואה את זה במציאות.
זה בדרתי חבשה.
נכון. כן, ודאי. רק הצדיקים. כי מי שרשע, עד רבה, זה מחלה אותו, זה מה שכתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הארתיקה. צדיקים מתרפאים בה, רשעים נידונים בה. הנחת היסוד של הגמרא שסתם צדיק הוא חולה, אם ככה. נכון? אם צדיקים מתרפאים, סימן שהם חולים. ממה הם חולים הצדיקים? הם חולים מזה שהם פועלים על פי ערכים שהם הפך העולם הגלוי. אז הם חולים מזה. לעתיד לבוא כשהערכים מתגלים, אז הם מתרפאים. והרשעים נידונים. כי אז מתברר שסולם הערכים שלהם היה הפך האמת, אז הם מתקלים על ידי כך. אז קצת מזה, קצת מזה, קצת אכול, קצת מתרחק.
אז אפשר לשמש בשיטה של הרב אבן
סרוק. כן, רש"י מביא אותו כל הזמן, אגב. מנחם פירש, ככה אומר רש"י, נכון? מנחם. איך זה רבי מנחם בן סרוק? כן.
ולהגיד שחולי הזה זה לא חולי אלא חול מרשון חולים, זאת אומרת שמסביבי של חולים שיש בסביב הם התרפאו.
זה יפה, זה יפה מה שאתה אומר. אם היה כתוב בגמרא חולה, אני אמרתי את המילה חולי.
לא, אבל זה מובן. אם צריכים להתרפא,
המילה שרפא זה שם רפואה, אולי זה משם רפוי או רף רפת. כן, אפשר. נכון. יפה. טוב, יכול לכל? אז כל מי שצדיק יזכה? תלמוד לומר לשאר עמו. מה זה שאר עמו? למי שמשים עצמו כשיריים. מה זה שיריים? למי ששם את עצמו כאסקופה הנדרסת. ואלה ש... כלומר זה משון ענבה, בעלי ענבה. כי זה כלל גדול שאי אפשר להגיע לענבה בלי ידיעת השם האמיתית. אז אם יש לאדם ענבה, סימן שהוא יודע משהו. כן. ולרוח משפט זה אדן את יצרו. כן, כל זה חלקים של הפסוק, כן? זה בהפטרה של יום העצמאות אומרים את זה. נכון? אני אקרא לכם את הפסוק במקורו. מה? הענבה והידיעה? נראה זה אחד עם השני. קשה לדעת איפה זה כל דבר מתחיל. כי המהר"ל אומר, אם אין, על המשנה של אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. אז מה מתחילים? אומר המהר"ל, צריך קצת יראה. קצת יראה, ואז יש חוכמה, ויש הרבה יראה. ביום ההוא יהיה השם צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה. בסדר? כאן הגמרא, רבי אלעזר בשם רבי חנינא, מסביר לנו כל הדברים האלה. מהי לעטרת צבי סג'רה? לעושים צביונו ולמצפים תפארתו. יכול הכל תלמוד לומר לשאר עמו. אם יש משים עצמו כשיריים לרוח משפט, זה אדן את יצרו. וליושב על המשפט, זה הדן דין אמת לאמיתו. מה זה דין אמת לאמיתו? אמיתו?
מה?
מה זה הדן? דן יתיצרו, הכוונה, נסתכל ברש"י, כופהו לשוב בתשובה. כי איך אפשר לעשות בתשובה אם אני לא מאמין בחירות הרצון? אז אני צריך להתייחס לכוחות חיים, לכוחות... לא, ומי כופה? הרצון החופשי שלי. כלומר, יש אדם שאומר, אני כפוי על ידי יצרי. מה אפשר לעשות? זה חזק ממני. אז הוא לא יכול לחזור בתשובה. ברגע שהוא מודע לכך שיצרו בידו, אז הוא פועל כדיין כלפי הנידון, שהדיין הוא עצמאי ביחס לנידון. זה מה שכתוב בילקוט שימוני, צדיקים ליבם ברשותם ורשעים נתונים ברשות ליבם. בסדר? זה ההבדל. מה זה דין אמת לאמיתו?
מה זה לא לאמיתו?
לא, לא לפני משורת הדין, זה כלום בתוספות. קירבו לכם את התוספות עד השורה, ממש. זה הדן. כל זה רש"י, כמו שאתם רואים. הכל רש"י פה משני הצדדים, ובאמצע הזה הכניסו לכם תוספות, כדי שיהיה קרוב, שיהיה קל למצוא. כדי שיהיה קל למצוא, יתפסו לכם את התוספות באמצע העמוד. בסדר? נראה, זה משום מה חינקת אמת, אמת להשמונן זה בדין מרומה, צריך לחקור העדים בטוב, שיתבהר האמת, ואז ידונו אותו לאמיתו. מה זה דין מרומה? דין מרומה זה הכוונה ככה, שבאים שני עדים לפני הדיין ומעידים, ועושים את כל הבדיקות והחקירות שצריך לעשות לעדים, והם עומדים בכל הדרישות והחקירות. אז מה צריך לעשות? לפסוק את הדין על פיהם, נכון? אבל יש, זה עדיין לא אמת. למה? כי הדיין צריך לדעת אם הם משקרים או לא. כי יכול להיות שהם עמדו בכל הדרישות, ומבחינה משפטית עדיין אני יכול להסתתר מאחור זה שככה ההלכה, אבל, אני, אבל יש לי הרגשה, אני חש שהם משקרים. אז זה נקרא הדין, דן דין אמת לאמיתו, שאפילו דין מרומה הוא לא... היה מקרה כזה עם הגאון מווילנה, מספרים, כן? הרב מיימון מביא את זה, שפעם הייתה אישה שהעלילו עליה שזנתה. היו אפילו לזה שני עדים, היה זה מזה סקנדל גדול, ומשפחה טובה והכל. הגיעו עד הגאון מווילנה. הגאון מווילנה הזמין את העד הראשון, שאל אותו כל השאלות, איך אתה יודע, מה אמור וזה, העד יצא בסדר גמור. אתה הוציא אותו, הכניס את העד השני, שאל אותו גם כל השאלות שצריך לשאול את העד, יצא טיפ-טופ. אחרי זה הגאון מווילנה הכניס את שני העדים, את בעלי הדין, את כולם, ואמר, קם ככה מלוא קומתו ואמר, עדי שקר הם, עדי שקר הם. ואז הם הודו שהם שיקרו וקיבלו כסף וכו'. שאלו את הגאון מווילנה, איך ידעת? זה רוח הקודש? אמר, לא, זה לא רוח הקודש, אלא זה משנה מפורשת. כתוב במסכת סנהדרין, כשבודקים את העדים, שואלים אותו שאלות כאלה, את השני שואלים אותו שאלות כאלה, אם נמצאו דבריהם מכוונים, פוסקים את הדין על פיהם. מה זה נמצאו דברי מכוונים? שהם לא אמרו אותו דבר, אבל בסופו של דבר מה שהם אומרים זה אותו דבר. אבל פה הם אמרו בדיוק את אותם המילים, אז זה סימן שהם שקרנים. כן. ולגבורה,
אמת לאמיתו, אמת זה
שהדין
בסדר,
לאמיתו
זה
שהם משקרים? כן, כלומר שאתה יודע גם אם הם משקרים או לא. אז על פי מה תדע? יש דברים אחרים שאפשר להרגיש. כלומר דיין צריך גם להיות עם אינטואיציה מסוימת. איך כותב
דין בטוב?
איפה כתוב שצריך לצריך לצריך לצריך
לצריך
לצריך לצריך? אה, היטב, הכוון, בטוב הכנה היטב. כן. מה? מה אתה מתכוון? כלומר, יש ידע דשמיא, ודאי. עוזר להם, ודאי, ודאי. אבל דיין יכול לטעות. אין לנו הבטחה שהדיין לא יטעה. בסדר? זה קורה. אפילו שמעון בן שטח טעה. נשיא הסנהדרין. כן? טוב, נשיא הסנהדרין אני עוד מבין, אבל הרב קוק, איך זה יכול להיות? גם את הרב קוק רימו פעם. כן, כן. הוא השיא כהן לגרושה. רימו אותו. הוא לא התאבד. אז זו שאלה אחרת, זו שאלה אחרת. האם כהן בגרושה זה תופס או לא? זה מחלוקת, רבי עקיבא וחכמים, הלכה שזה תופס. ולגבורה, חללים, כן, ומה יכתבו בתעודת זהות? ואגב, איך עושים תעודת זהות? האם עדיין משתמשים בשיטת הנעילון? ולגבורה, זה המתגבר על יצרו, משיבי מלחמה שנושאים ונותנים במלחמתה של תורה. שערה, סוף הפסוק שמה זה, משיבי מלחמה שערה, מה זה שערה? אלו תלמידי חכמים שמשכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. כן? מה החידוש שמשכימים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות? מה יש בבית המדרש? לומדים. מה יש בבית הכנסת? מי נמצא בבית הכנסת? כל המון העם. בבית המדרש תלמידי חכמים. אז יש תלמיד חכם שמשכים ומעריב רק לבית הכנסת, ויש אחד שרק לבית המדרש. הוא לא מחבר בין שני העולמות. יש תלמידי חכמים שמחברים בין שני העולמות, בתי כנסיות ובתי מדרש.
איך תלמיד חכם חייב להתפלל, לא?
אבל הוא יכול להתפלל בבית מדרש.
בבית מדרש
עושים עניין? בוודאי. בכל הישיבות מתפללים בבית מדרש. אבל בית הכנסת זה בשביל הבעלי בתים. אבל הוא תמיד חכם שהולך מבית הכנסת לבית המדרש, מבית המדרש לבית הכנסת. חוץ מזה, גם תמיד חכמים לא צריכים תמיד להתפלל. תמיד חכם לא צריך להתפלל, נכון? רבי שמעון בר יוחאי פטור מהתפילה.
אם הוא עוסק
בתורה, נכון? כל מי שיקרא רבי שמעון בר יוחאי פטור מתפילה. רבי, כן. זה בגלל הפסוק. לא, מסביר מה, איזה סוג צדיק, לא כל צדיק. לא, איזה צדיק זוכה שיעשה הקדוש ברוך הוא עתירת בראשו. לא, נכון, בדיוק. לא לכל הצדיקים, אלא לשאר עמו. כלומר, למי שעושה עצמו כשריים. זה מצמצמים. כלומר, זה רק צדיק שעונה על כל הקריטריונים האלה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא עתירת בראשו. כלומר, יש גם מרכיבים מידותיים. כן. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? כלומר, למה אתה עושה פרוטקציות לסוג מסוים של בני אדם? אמר לה הקדוש ברוך הוא, ישראל עסקו בתורה. אומות העולם לא עסקו בתורה. כן, זה בהתחלה הקדוש ברוך הוא מנסה לתרץ למה הוא נותן עדיפות לעם ישראל, כי הם עסקו בתורה. מה?
הוא לא נתן לגויים את התורה.
אמר לי, ויש טענה אחרת, תראה פה יותר חזקה. אמר לי, גם אלה ביין שגו ושחר טעו פקו פליליה. מה? גם אלה, כלומר גם עם ישראל הוא לא בסדר. מה? מה? פקו ומזורה. אין פקו אלא גהינם, שנאמר ולא תהיה זאת לך לפוקה, ואין פליליה אלא דיינים, שנאמר ונתן בפלילים. לא, לא, זה לא קושי.
מה
פקו?
פקו
זה הכוונה כמו פרקו, זאת אומרת שעברו על הדין. פקו וליליה. כן, לא, זאת אומרת, זה לא רק שהם לא עסקו בתורה, אלא הם ביין שגו וכו'. מה?
מה שמפרש
את זה כבר נכתות? איפה? מה?
מה?
כן, זה הדרשה. ישאלתי מה זה הפשט. הפשט שהם נפק. לא, אז מה זה אומר? לא, זה אומר כאן... אז פה היא הולכת להציל את עם ישראל. לא, היא לא הולכת למות, היא הולכת לשכנע את המלך. אבל זה כבר אחרי זה. היא כבר אחרי זה, היא כבר החליטה את כל הדברים. כאשר עבדתי, עבדתי, היא כבר אמרה. ועכשיו היא לובשת רוח הקודש אחרי כל זה.
אבל למה
צריך... אז כנראה, שאי אפשר גאולה אמיתית בלי החלטה רצונית של האדם בדבר. וכאן קורה משהו מעניין, מסתלקת ממנה הרוח הקודש, ואז היא חושבת שזה תלוי בה. היא לא מבחינה שזה בגלל בית הצלמים, לכן היא לא מבינה, אלי אלי למה עזבתני, עד עכשיו הכל הלך בסדר, מה עשיתי? אולי משהו לא בסדר אצלי. זה בדיוק מזכיר לך אגדה אחרת אולי על יעקב אבינו, שבשעה שאסף את בניו מסביב למיטתו נסתלקה ממנו שכינה, נכון? אותו סיפור. כן, אבל הוא לא ידע שזה בגלל זה, והוא חשב שזה בגלל שיש אחד הבנים שסילק את השכינה, נכון? ואז בניו הרגישו שזה הספק שיש לו, אמרו לו, שמה ישראל אבינו, שמה ישראל, תכוונו אליו, השם אלינו השם אחד, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. כלומר, לא בגללנו נסתלקה שכינה, כי כולנו שייכים לייחוד השם שאתה מאמין בו. אלא מה? ואז ענה יעקב אבינו, ברור של כבוד מחזור לעולם ועד. אבל אז הוא הבין שזה בגלל שהוא רצה לגלות את הקץ. יש אפילו בעל התורים מביא איזה מדרש כזה, שאמרו לו בניו, תסתכל בשמותינו ותראה שאין בהם אותיות חטא, חטא וטט. בשבטים אין חטא וטט. אין שם חטא, אז מה אתה רוצה? אמר, כן, אבל אין אותיות קוף וצדיק. אין קץ. וזה לא בצחוק, זה אומר שהחרדה של יעקב אבינו הייתה גדולה, כי הוא הבין שעם ישראל לא מסוגל להביא את הקץ. אז מי יביא? זאת השאלה, מי יביא את הקץ אם לא עם ישראל? כי הרי יצחק אבינו, אותיות, תחת דמודור שרשומות, אותיות קץ חי. קץ זה המסוגלות להביא את הקץ, כלומר לפעול בפוליטיקה. חי זה הכוח של הנצחיות. מה התבר ליעקב אבינו באותה שעה? שמה הוא ירש מיצחק? את היכולת להיות חי. כלומר יעקב אבינו לא מת, הנצחיות של עם ישראל זה הוא ירש, אבל קץ לא הגיע. אז מי קיבל את הקץ? עשיו. יפה. ואז הוא הבין שעשיו הוא זה שיביא את הגאולה. זאת חרדה נוראה, נכון? זה באמת, אנחנו רואים בדורנו מה זה גרם, שכשעשיו הביא את הגאולה, איזה מחיר זה היה. לכן נסתלקה ממנו שכינה. טוב, אז גם פה אנחנו רואים שיש שלב בדיוק לפני הגשמת הגאולה, חייב להיות איזשהו סילוק שכינה, ואז יש מבחן אמיתי של האמונה של האדם הפועל את הגאולה. ויש, כן, בדיוק. יש בהושענות האשכנזיות, יש הושענה שלוש שעות הושענה. אז שמעתי פעם איזה, מה זה השלוש שעות האלה? זה שבזמן הגאולה, במלחמת גוג ומגוג, יהיה איזה שלב של שלוש שעות שבהם רק מי שמאמין באמת יחזיק מעמד. זאת אומרת, יצטרכו אמונה גדולה כדי לעבור את השלוש שעות האלה. כן. בדיוק. אותו דבר, בדיוק. שגם שמה, הרי אתה שהוא כבר עשה עשר מכות, הביאו אותם עד הים, יש עמוד אש ועמוד ענן, הכל בסדר, אבל אין פתרון. עד שיש אחד שיש לו מסירות נפש באמת. כן, כן, זה נקודת אי רציפות, זה בדיוק. אז רואים שזה יפה, אז זה קטגוריה קבועה של כל גאולה. תמיד זה כך. אנחנו חמים. יש לך לגרות את זה. אתה ביקשת, לא? אני מראה.
מי שעובר אותו זה משהו על טבעי.
זה לא על טבעי, זה רצון. רצון. כוח הרצון עלי. אז גם פה, אמרה, אלי אלי למה עזבתן. ואז מעניין מה היא חשבה. מה האשמה שהיא מאשימה את עצמה? שמה אתה דן על שוגג כמזין ועל אונס כרצון. כן, למה? כי היא מחליטה באמת להימסר בידי הגוי. להימסר בידי הגוי זה באמת לא בסדר, זה לא סימפטי, לא עושים דבר כזה, נכון? אז לכן היא חשבה, אבל זה דווקא מה שאני עושה זה למען עם ישראל. או שמה על שקרתיו כלב
מלך
לחשוורוש, שנאמר הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. כן, אז היא אמרה, כן, אחרי, למנצח על הילד השחר מזמור לדוד. מי זאת הילד השחר? אסתר, ככה למדנו. כן? אלי אלי למה עזבתני רחוק משועתי, דברי שהגתי. אלוהה יקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. נכון? עכשיו באמצע הפרק כתוב הושיעני אצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני. זה מה שכתוב כאן, חזרה וקראתו אריה. נכון? אין לי שום מושג. מה זה משנה? זה לא משנה תהילים נערך על ידי דוד, גם המזמורים שהוא לא כתב אותם, גם המזמורים שהוא לא ידע עליה, זה דוד, זה נפשו של דוד. זה כמו שבסוף פרק עין ב' כתוב כלו תפילות דוד בן ישי, ואחר כך זה ממשיך. נכון, לדוד ברוך השם צורי המלמד ידע יפה, זה בסוף תהילה לדוד ארוך חיי לא היה. אז מה אכפת לך מי כתב על נהרות בבל, שם ישבנו גם בחינו, מי כתב את זה? דוד? הוא היה על נהרות בבל? שם שילונו שובנו דברי שיר? שם ישבנו שם עבר קשה. אמנם רבינו סעדיה גאון אומר כדבריך, רבינו סעדיה טוען שכל 150 מזמורי תהילים נאמרו כולם על ידי דוד ברוח הקודש. הרב טוען רבינו סעדיה, אבל בין מפרשי המקרא הוא היחיד שאומר זה. תפילה
למשה,
הכל, הכל אמר דוד, תפילה למשה, הכל קודש ברוך הוא יקרא הכל זה. אבל למה הרב סעדיה אומר את זה? כי היו בימיו מעין מבקרי מקרא גם כן, אז הוא אמר, הלך נגדם דרך מסוימת, אבל לא הכרחי. אומר הרבה פעמים שלום ורחם שהפרשנות המקראית מושפעת מן ההתמודדויות הרוחניות של אותו דור. למשל, השאלה האם הפסוק אומר תמיד לפי הפשט את מה שההלכה אומרת. יש מפרשי מקרא שאומרים שכן, מפרשי מקרא שאומרים שלא. אנחנו רואים שרבנו סעדיה באופן קבוע מפרש כל פסוק בתורה לפי ההלכה, כי הוא מתמודד מה? כן, כן, אבל אמת, אבל דווקא המשך חוכמה כן חושב ככה. למה? כי גם המשך חוכמה וגם רבנו סעדיה גאון עמדו בפני תופעה רוחנית דומה, הרפורמה, או הרפורמה או הקראים. כשהקראים אמרו שהתורה שבעל פה שינתה מן הפשט, אז רב סעדיה היה צריך להילחם ולומר שהתורה שבעל פה אומרת את הפשט, וכן בזמן המשך חוכמה עם הרפורמים. מה שאין כן בזמן רשי, שפחות בסביבה של רשי לא היו קראים, אז רשי יכול להרשות לעצמו בלי בעיות לומר זה לפי הפשט, זה לפי הלכה. בסדר? אז רואים לי הרבה מגבודיות כאלה. אז גם לגבי האמירה מי עשה את תהילים, זה הרבה פעמים מושפע מן האווירה הרוחנית, מהאקלים הרוחני הסובב. מה?
זה אמת.
מה זה אמת? אתה יכול לדעת מה האמת, תגיד.
לא, אני לא יכול לדעת, אבל דבר אחד על אמת ידוע, שאמת היא איננה לא אמת. כן, אז לא ייתכן שדבר אחד הוא אמת בעיני דבר איש אחד ושקר באיש שני.
למה לא? עד רבה. לא יכול להיות שדבר אחד יהיה אמת בעיני איש אחד ולא אמת בעיני אותו איש, אבל בעיני שני אנשים, מה לא?
לא.
מה שאני חושב לאמת, אתה חושב כאילו אמת.
זה דבר אובייקטיבי, זה מי מי
מי אחר. לא יכול להיות ששניהם צודקים, זה משהו אחר. משהו אחר, נכון, אז יש אחד שטועה.
אם גאון אחד אומר שזה שייך לדוד, והשני אומר שזה...
אז אחד צודק והשני טועה, נו, אז מה?
בסדר, אז
זה לא חדש. מה, זה לא יכול להיות שיש אחד שצודק ושני טועה?
לא, אחד צודק ושני זה כל יום, אנחנו רואים את זה, אבל...
נו, אז מה הבעיה?
הבעיה היא שמדובר על גדולי ישראל.
למה לא? מה, גדולי ישראל אסור להם לטעות?
אני יודע.
לפעמים גם משקרים גם אליו, אבל נגיד, לא, לא משקרים.
לא, למשל,
יש גם זה.
נו, אתה אמרת ש...
אבל לא יכול להיות שטועים.
הדעה שלו מושפעת. מהמצב.
זה לא פסיקה, זה פרשנות.
פרשנות.
שופט.
אבל אמת היא לא שייכת למציאות כרגע בדור הזה המסוים. אמת זה אמת, זה לא, לא ייתכן שבדור הזה שמצב הוא כזה,
למה לא?
לא. בדור השני
לפעמים מדגישים צדדים מסוימים.
הוראת שעה?
לא, לפעמים האמת מורכבת, ולפי הצורך אתה מדגיש צד אחד יותר מאשר הצד השני. זה הכל. נגיד, יש ישיבות שבהם יגידו לך שיש הרמוניה במציאות. יש ישיבות שיגידו לך יש דיזהרמוניה במציאות. אז מה יעשה אדם כדי לאזן? אם אתה נמצא במקום שבו אומרים שהכל הרמוני, אתה תלחם על האמירה שיש גם דיזהרמוניה. אם אתה תהיה במקום שכל הזמן מדגישים את הדיזהרמוניה, אתה תדגיש את ההרמוניה. זה לא שזה אמת והשני לא אמת, לכל פעם אתה מדגיש צד שחסר באקלים הרוחני, או איזה קונטרה נדרשת באותה שם. טוב, נמשיך הלאה. או שמל שקרתיו כלב, שנאמר הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, חזרה וקרתו אריה, שנאמר או שיעני מפי אריה. אז מה החטא שהיא מייחסת לעצמה? חוסר כבוד למלכות. זה מעניין. אבל הוא רשע המלך הזה. כן, אבל לב מלכים ביד השם. כלומר, שכינה שורה בארמונו של אחשוורוש, עד כדי כך שיש דורשי רשומות שאמרו שכל מקום במגילה שבו כתוב המלך, הכוונה למלך מלכי המלכים, מלכו של עולם. אבל הבעיה שבפשט הכתוב, המלך זה אחשוורוש. אז מה זה בא לומר לך? איפה מלכו של עולם פועל בדורו של אחשוורוש? בארמונו של אחשוורוש. לכן אי אפשר לקרוא לו כלב. כלב בגלל שזה עמלק. כלב זה עמלק. ומי שפעל שם זה המן. העמלקי. כלב עמלק בגלל שהוא הפנימיות של ישמעאל ועשיו. שנקרא עם שור וחמור. התוך של שור זה וב. התוך של חמור זה מם וב. מם וב ועוד וב בגימטריה כלב. עכשיו מה זה הכלב? הכלבים עזי נפש. לא ידעו שובעה. איזה חוצפה. כן, שלושה חצופים יש, כלב וחיות. יש ישראל שבאומות. יש עזים, עזים או חצופים. הכלב הוא מהחצופים. כלומר, הכלב זה מה שאומר הב, הב, תן, תן.
הכלב זה כולו לב.
לא בגלל זה תומה, אלא בגלל שיש ניתוק מן החברה, כי הכלב מפחיד אחרים. כן, כי כל שדעת הבריות נוחה ממנו, דעת המקום נוחה ממנו.
היה לי כלב, הוא לא זו בגלל שהוא לא, לא דחה את אחרים, אלא להתק הוא משך אנשים מאוד
אהבו. התכוונו לכלב רע.
אה?
כלב רע.
כלב רע.
כלב רע. זה, מה ההבדל בין רוטוויילר לאימא פולניה? שלפעמים הרוטוויילר עוזב את הטרף שלו.
כלב זה כולו לב.
כן,
זה נכון.
כלב זה כולו לב. יחידתי. יחידה זה שם של הנשמה. הנשמה נקראת יחידה. יחידה זה החלק של הנפש שאחוז באינסוף. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. האחיזה שלי באינסוף נקראת יחידה. וכאשר אני עומד לבדי, זה מה שנשאר לי. לכן, כשנסתקה שכינה, אז דיברה על יחידתה. כי כל השאר נסתלק ממנה. כן.
משל זה, שור וחמור. שור זה נוצרות, עשר וחמור זה...
ישמעאל. כן. עשה וישמעאל, שור וחמור. לכל אחד יש יחידה, רק יחידים מאוד חיים את היחידה שלהם. כל אדם יש לו נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. השאלה היא, מה המודע שלי? באיזה מדרגת חיים אני נמצא? האם אני חי את הנפש, את הרוח, את הנשמה, את חיה, את היחידה? אז יחידה, רק אדם הראשון חי אותה. חיה, רק משה רבן. ואחרים, יש כאלה שחיים נשמה, רוב בני אדם רוח ונפש. שנאמר, נר אלוהים, נר, נר זה נפש רוח, נשמת אדם. כי אין לה שום דבר במציאות שהיא יכולה להסתמך עליו. כל מה ששמח אותה עד עכשיו זה הייתה שכינה. נסתלקה שכינה, אז על מה היא עומדת? על הרצון האלוהי שחפץ בה, שזה היחידה. למה זה ברור? תסביר לי, זה מעניין. למה זה ברור?
נו, רואים,
רואים. מה רואים?
בני ישמעאל,
ממש יש להם שכל של חמור. אתה ממצא לשכל, כן?
והשכנות וטיפשות, בסדר.
כן.
גם מובן עכשיו, למה משה צריך להיות על החמור? כן?
נו.
אבל במובן בכלל, למה מכל החיות, דווקא שור מסמל את עשיו?
מה עושה השור? לא, הוא עושה. הוא עושה.
מה הוא עושה?
חורש. רוב טבעות בכוח שור.
תלוי באיזה, דרך אגב.
למה משמשים?
בארצות עשיו, שם לא שור.
בתנ"ך, מה שימושו של השור? לפרנסה. זה הכוח של עשיו. הכלכלה העולמית. העשייה. עשיו, מלשון, עשייה. ישמעאל מלשון שמיעה. אז כל אחד בכישרון שלו. אבל מה עם ישראל?
לשמוע. בישמעאל חוס מבשל.
לא, מה זה האסלאם? זה כניעה. נשמע למה שאומרים לו. וישראל זה נעשה ונשמע. אגב, רואים את זה גם בחלוקה הפנימית של היהודים, האשכנזים והספרדים, שאצל האשכנזים יש יותר הדגשה של צד העשייה, נעשה, ההלכה, אצל הספרדים של השמיעה. אבל עם ישראל האמיתי זה נעשה ונשמע. איפה אנחנו? ויהי כראות המלך את אסתר המלכה. אמר רבי יוחנן, שלושה מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה. מה פירוש? שבאותה שעה היא כבר לא פועלת מעצמה, כי מצד עצמה היא חלושה. כן? אחד שהגביה את שררה, כלומר זקף את קומתה, את קומתה העצמית, ואחד שמשך חוט של חסד עליה, ואחד שמתח את השרביט. מה? מה זה בא? היו מלאכים, באו המלאכים והם שמרו אותם, כן? כמו שבימינו כל הזמן יש מלאכים, שמת לב? בימים האחרונים הם רואים את זה כל מקום, הנה זה עם הכנף שלו מחזיר את הכדורים לשם, זה המטען צד מפוצץ את האף, נכון, נכון. אז זה גם מלאכים, מלאכים מסתובבים ככה. עד כדי כך שבעיתונות הבינלאומית יש טענות קשות, שרואים שיש יותר הרוגים, הרבה יותר הרוגים, בצד של הפלסטינאים מאשר בצד הישראלי. אז מכאן שהישראלים משתמשים באמצעים ברברים בלוחמה. זה מה ששמעת, מה שקרה מכמה ימים עם רוכב האופניים שהתפוצץ, כן. אבל אתם לא יודעים את הנס בתוך נס שהיה שם. הרי התכנון, זה יודעים כולם שהוא מת, אבל יש היה, התכנון של אותו רשע היה להגיע, יש מקום שבו יש עיכול של הדרך כך שהשין גימל לא רואה את הבן אדם. הוא רצה בתוך העיכול הזה, במקום להמשיך בדרך, להיכנס מתחת למגדל השמירה ושם להתפוצץ. מה שקרה היה שעשר דקות לפני כן, החייל שהיה למעלה ירד למטה כי נפל לו המפתח. הולך לחפש את המפתח, פתאום הוא רואה את הבן אדם על אופניים, אומר לו תעצור. הוא רואה שיש מישהו מתחת למגדל, מתפוצץ את עצמו. זה ככה בלי סוף. יש סיפור שלא מספרים בתקשורת, אבל הוא אמיתי, קרה באזור ההתנחלות עטרת בשומרון. יש איזה ערבי שהיה במכונית עם לוחית זיהוי צהובה. אמרו לו חיילים לעצור, לא עצר, רדפו אחריו, המשיך, נכנס לתוך כפר ערבי, עשו בו לינץ'. ואחרי זה, כשעשו לו הלוויה, הערבים עשו לו הלוויה של שהיד. טוב, אז גם לא יודעים כמה ניסים יש בכל יום באמת. כן, טוב, כן. אז אחד שמתח את השרביט, מה זה מתח את השרביט? סידר את החפץ של המלך באסתר. המלך מצד עצמו לא אכפת לו להרוג את אסתר, כן? אבל היה פה מלאך, אז זאת אומרת, זה כוח כזה, כוח חיים שגרם לו לאהוב את אסתר. זה מתיחת השרביט. מה?
למה
לא יודע? לא יודע. יש לך תשובה? גם לי לא. טוב, וכמה?
איפה יש
קשר? ויהי קירות המלך את אסתר. אז וכמה? כמה נמתח השרביט? אמר רבי ירמיה, שתי אמות היה. כלומר, שתי אמות זה 80 סנטימטר. מה? זה 96 סנטימטר. זה קצת פחות מ-M16. נכון? כמה האורך של M16? 99. נכון? 99. אז השרביט של המלך היה 96. אין? מודל מקוצר, מה שנקרא. שתי אמות היה, והעמידו על 12, כלומר פי 6, ואמרה לה על 16, כלומר פי 8, ואמרה לה על 24, כלומר פי 12. במתנית לתנה, בברייתא שלנו, על 60.
זה סתם.
לא, לא שזה לא סתם. המספרים האלה הם ערכיים. למה? אני לא זוכר למה. המהר"ל מפראג, לפי זיכרוני, נותן שם פירוש שלם, חידושי אגדות. הוא מסביר מה המשמעות של כל האורחים האלה, כן? שכל אחד בא להורות על סוג מסוים של התקשרות של המלך עם אסתר המלכה, כן? ל-60 מספרים שלמים, כן? וכן אתה מוצא באמתה של בת פרעה, ותשלח את המטה ותיקח לה, כן, שלקחה את את ההריסה של משה, אז היד שלה התארכה, כן, אז גם כן זה דבר. וכן אתה מוצא בשיני רשעים.
שם זה מובן, פה לא מובן.
מה לא מובן?
שם היא רצתה לקחת משהו, מה פה?
הוא רצה להציל את אסתר. דיוק, משה שם הוא הגואל והוא בסכנה, אסתר היא הגואל והיא בסכנה, אותו דבר. וכן אתה מוצא בשיני רשעים, יכתיב שיני רשעים שיברת, ואמר יש לקיש אל תקרא שיברת אלא שרבבת או שריבבת וברכה. כן, הרשעים, הקדוש ברוך הוא, אחד האנשים שעושה לרשעים, הוא מעריך להם את השיניים. כל כך ארוך, 16 אמה, פתאום הוא לא יכול לזוז הבן אדם, תקוע. מה זה השיניים? השיניים זה הכוח הנושך, זה האלימות שבתוך פה האדם. אז האלימות חוזרת אל הרשעים, על דעתיו תתפוך. אז זה הכוונה, זה הכוונה שהשיניים שעד עכשיו קידמו את הרשעים, עכשיו עוצרים אותם, בדיוק. נשון, לא. ריבוב זה ריבוי. ריבוב זה ערבוב? כן. ריבוב זה ערבוב? אני לא יודע. אינני יודע. אני יש קטן עברית. חולה חדש, שתי חדשות באדמה. כן. יכול להיות. בסדר. ורבה בר אופרן אמר משום רבי אלעזר ששמע מרבו ורבו מרבו 200. כן, על אורך השרביט, כן, שנהיה 200 אמר. זהו, עכשיו אנחנו עוברים לספר ויקרא.